ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום מנחות דף למד ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, ובנוסף הסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 10 שורות מסוף העמוד. אנחנו הזכרנו בשיעור הקודם נושא של פרשיות המזוזה, האם הם כתובים במזוזה בצורת פרשיות סתומות או פתוחות. אני בשיעור הנוכחי מסתמך על כך שתיארנו והסברנו את הגישה שלנו לנושא הזה של סתומות ופתוחות, ואסמך זה אנחנו נתקדם היום. אז הגמרא אומרת, רב נחמן בר יצחק אמר, מצווה לעשותן סתומות. הפרשיות שבמזוזה, שמע והיה עם שמוע, ההמשך או החיבור בין פרשה ראשונה, פרשת שמע, ופרשת ויהי משמוע יהיה בצורת פרשיות סתומות. והיא עבדינו פתוחות, שפי ודמי. ואם הוא עשה אותם בצורת פרשיות פתוחות, גם זה בסדר. ומאי פתוחות, דקמר רבי שמעון בן אלעזר. בשיעור הקודם הזכרנו ברייתא, ואנחנו מפנים כל אחד לשורה שנייה מראש העמוד, יש לנו כוכבית מצד הגמרא שמחבר אותנו לשם, ושם מוזכר שרבי שמעון בן אלעזר, שהעיד בשמו של רבי מאיר שהוא עשה את הפרשיות פתוחות, מה הכוונה? אף פתוחות, שאפשר לעשות גם פתוחות, אבל לכתחילה זה לעשות אותם בצורת פרשיות סתומות. למה מסיילי? האם אנחנו יכולים להגיד שהברייתא הבאה תהיה סיוע לדברינו? כיוצא בו ספר תורה שבלה ותפילין שבלו, אין עושים מהן מזוזה, לפי שאין מורידים מקדושה חמורה לקדושה קלה. זה השיקול שלא לוקחים את הפרשיות שמע והיה עם שמוע שנמצאו בספר תורה או בתפילין ונשתמש בהם כמזוזה. עכשיו ניתן לדייק, המורידים, אם לא היה מניעה מצד הבעיה של הורדה בקדושה, עושים, היה אפשר לקחת את הפרשיות שבתורה או תפילין ולעשות מהם מזוזה. עמי, איך יהיה מותר? אך הסתומות, אנחנו נגענו בזה גם בשיעור הקודם בספר תורה, הסיומת של פרשת שמע לקראת מה שכתוב בהמשך הוא בצורת פרשה סתומה. והכה, מה שקראנו בדבריו של רבי שמעון אלעזר, פתוחות, אלא מה צריכים להגיד? שבמזוזה גם כן סתומות הן. וזה מה שרב נחמן בר יצחק אמר, שמצווה לעשותן סתומות. ובכך אפשר להבין ש אילולי השיקול שאין מורים בקדושה, היינו לוקחים את הפרשיות שבתורה, פרשת שמע ופרשת הוויה עם שמוע, והם במזוזה גם כמו בתורה כתובים בצורת פרשיות סתומות. הגמרא דוחה. דילמה להשלים. אנחנו נסתכל ביחד ברש"י. דילמה להשלים, דילמה הדדייקינן המורידין עושין, מה שדייקנו מהמקור הזה שאילולי השיקול שאין מורידין קדושה, היינו לוקחים מספר תורה או מתפילין ועושים מהם מזוזה. מה זה? שאם חסרה מתפילין מזוזה. עכשיו אנחנו נסתכל בשיטה מקובצת אות ה' כדי רק להרחיב את ההסבר להשלים. אנחנו ביחד קוראים את שיטה מקובצת שורה רביעית מתחת אומרה באות ה', כגון שכתב בסוף דף של ספר תורה פרשת שמה והוא מסיימה בגיליון, שהפרשת שמה מסתיימת בצמוד לחלק הלבן השוליים של אותו עמוד בספר תורה, ועושה פרשה סתומה וכותב והיה עם שמוע. כאילו אם אתה ממשיך משם פרשת והיה עם שמוע, יצרת מצב של פרשה סתומה. אבל לא לומדים מכאן שלכתחילה עושים סתומות, אלא כך יצא. יש גם שיטה מקובצת אות י' ג' שהוא מרחיב מה שקראנו על מה שקראנו ברשי. עושים רשי, שיטה מקובצת שתי שורות מסוף העמוד, לא לעשות מזוזה כולה מספר תורה דלעולם פתוחות בעינן. וזה שוב פעם זה הדחייה שלמדנו בגמרא דילמה להשלים, ש מה שדייקנו שניתן לעשות סתומות זה רק במצב כזה שמה לעולם פתוחות בעינן. אבל אם חסרה מזוזה שיטה אחת אליו דאין מורידין לולי הבעיה הזאת, היו נותנים שיטה אחת מספר תורה ותופרה במזוזה ומשלימין. כעת אנחנו נחזור לגמרא, וכאן הזמן להתייחס למבנה. יש כאן אצלנו בגמרות המסומנות צורת בית, ובשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא, אם לא היה איסור של אין מועידים בקדושה, היה אפשר לקחת פרשיות של ספר תורה או תפילין להשתמש בהן לצורך מזוזה. במבנה אנחנו מציגים את צורת הבית, המועידים, זה הביטוי שהבלטנו, סדרה של קושיות על הנעל, שחוץ מבעיה הזו דאין מורידין יש סיבות אחרות או נוספות לא לעשות מהם מזוזה. במילים אחרות, אל תגיד שכל הבעיה מלהפוך ספר תורה למזוזה זה רק הבעיה שאין מורידין בקדושה. יש עוד סיבות לא להפוך פרשיות שמה ביום שבת שבספר תורה למזוזה. עכשיו הגמרא, המורידין עושין והתניא, וכאן צורה חדשה, צורת הארגש. ובשוליים כתבנו שחלק קצר למעלה הם קושיות, זה מעקב אחרי המשא ומתן בגמרא, והפוך תשובות. אז אנחנו שואלים, מה, אם מורידין, אז היה אפשר לקחת מספר תורה לעשות מזוזה? והתניא, הלכה למשה מסיני, תפילין על הקלף ומזוזה על הדוכסוסטוס. כשמפשיטים אור מבהמה, יצא, נקרא לזה אור עווה. האור הזה ניתן לחצות אותו או לקלף אותו, להפריד את האור לשכבה עליונה ושכבה תחתונה. השכבה העליונה נקראת קלף. השכבה התחתונה שקרוב לבשר נקראת דוכסוסטוס. אז ההלכה למשה מסיני אומר לנו שתפילין כותבים על קלף, מזוזה כותבים דווקא על החלק התחתון הדוכסוסטוס. עכשיו כשכותבים על קלף, באיזו צד? קלף במקום בשר, דיינו הצד התחתית של הקלף, זה שפונה לכיוון הבשר, על הצד הזה של הקלף כותבים את התפילין. דוכסוסטוס שמיועד למזוזה, כשכותבים על הדוכסוסטוס, הרי גם לדוכסוסטוס יש צד שהיה דבוק לבשר, והצד החיצוני שלו הוא נקרא במקום שיער. אז עכשיו, איך ייתכן לקחת מפרשיות מתפילין ולהשתמש בהם כמזוזה בזמן, נעזוב את הבעיה של שתפילין הם יותר קדושים בגלל שיש בהם ארבע פרשיות ומזוזה יש רק שתי פרשיות, נעזוב את זה. חוץ מזה, התפילין הם כתובים על קלף ומזוזה על דוכסוסטוס, שני נייר, סוגי כתיבה, חומרי כתיבה שונים. הגמרא עונה למצווה, זה לא דבר שמעכב. מה שאמרנו, תפילין על קלף, מזוזה דוכסוסטוס, זה הדרך הטובה, אבל הוא לא מעכב. שואלת מה, איך אתה אומר לא מעכב? ואתה נשינה פסול? הגמונה בתפילין, יש הקפדה, זה רק בתפילין. והתניה שינה בין בזה ובין בזה פסול, משמע גם שינוי במזוזה פוסל, וזה לא רק למצווה אלא זה מעכב. הגמונה, מה שכתוב כאן בין בזה ובין בזה, אידי ואידי בתפילין. אז מה הם שתי אפשרויות לשינוי בתפילין? וה תכתבינו הקלף, כתבת את התפילין על קלף, אבל מה במקום הלא נכון, בצד הלא נכון, במקום שיער, על הצד החיצוני של הקלף, זה פסול אחד בתפילין, והפסול השני בתפילין, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', תכתבינו אדוכסוסטוס במקום בשר. שכתבת את התפילין בדוכסוסטוס, אבל בצד הלא נכון, בצד הפונה לבשר. ניתן לומר שמה שכתוב במקום בשר, כלומר אף במקום בשר. למה? כי בכלל לא כותבים תפילין על דוכסוסטוס. אז ואם כתבת על דוכסוסטוס, יהיה בעיה גם בצד החיצוני, צד כיוון השיער, וגם בצד הבשר. אולי נגיד במאמר מוסגר, למרות שאם היינו כותבים על הקלף, היינו כותבים במקום הבשר, זה הצורה שכותבים כשכותבים על קלף. אבל בדוכסוסטוס, אפילו במקום בשר, הוא פסול. אבל, שוב פעם, הדגש כאן, לגבי מזוזה, אין הקפדה, אין מעכב. והיא בעת אימה, שינה בזה ובזה, תנאי היא. יש גישה אחרת האפשרות ששינה במזוזה גם כן יהיה פסול, זה נושא שמחלוקת תנאים. תניא שינה בזה או בזה פסול, רב אחא מכשיר. כעת אנחנו ממשיכים שתי שורות קדימה, שוב פעם אותו סגנון קושיה. מורידין עושים, תשימו לב, קושיה ארוכה. מה, ואם כן היו מורידים מקדושה חמורה לקדושה קלה, היה אפשר להפוך תפילין למזוזה? ואה, בעיה סיוטות. בתפילין לא מצינו שיש צורך לסרטוט, אבל במזוזה כן. סרטוט, אלו הם מי שמסתכל על, על קלף של המזוזה, יגלה סרטוט שורות, קווים או פסים שמועיל לכתיבה ישרה, נקרא לזה, שגגות האותיות נוגעים לאותם פסים, הסרטוט הזה. הצורך לסרטוט, דאמר רב מניומי בר חלקיה אמר רב חמא בר גויה אמר רב, כל מזוזה שאינה מסורטטת פסולה. רב מניומי בר חלקיה דידי אמר סרטוט של מזוזה הלכה למשה מסיני. אז אם איך ייתכן לקחת תפילין שאין, שלא מצינו בהם צורך לסרטוט, ולהשתמש בפרשיות של התפילין למזוזה בזמן שמזוזה חייב להיות בסרטוט? עונה הגמרא, תנאי היא, גם זה שנוי כמחלוקת תנאים. תניא, רבי ירמיה אומר משום רבנו, תפילין ומזוזות נכתבות שלא מן הכתב, צריכים, כלומר לא צריכים להסתכל בספר ולהעתיק מילה במילה כשכותבים תפילין ומזוזות, ואין צריכות סרטוט. והגשנו עם קבקוף הסוף של הברייתא, והנה שניהם, תפילין וגם מזוזות, אינן צריכות סרטוט. ולאור הדעה הזאת אפשר להבין איך אפשר, לולי הבעיה שאין מורידים בקדושה, באמת לקחת מתפילין ולהפוך את הפרשיות האלו, שתי הפרשיות האלו, למזוזה. והלכתה, תפילין לא באי סרטוט ומזוזה באי סרטוט, ואידי ואידי נכתבות שלא מן הכתב. מה הייתה מה? למה אין הקפדה כמו שיש הקפדה בשאר כתיבות של של נגיד של ספר תורה, ששאר הפרשיות כן צריכים לכתוב אותם מן הכתב, להסתכל בספר מוכן ולהעתיק משם לספר שאתה כעת כותב, וכאן בתפילין ומזוזות אין הקפדה? תשובה, מגרס גריסין, הם שגורים בפי כל, אז אין צורך, אין חשש שיהיה טעות אם כותבים בלי הסתכלות, בלי מה שנקרא מן הכתב. אמר רב חלבו, ענה חזיתי לרב הונה, זה מזכיר לנו מה שראינו ביהיו בדף למד א' עמוד ב', עדותו של רבי חלבו במה שהוא ראה אצל רב הונה, וגם פה הוא אומר, אני ראיתי הדבר הבא אצל רב הונה, דבאי למיטב הפוריה דספר תורה עליה, הוא רצה לשבת על מיטה שספר תורה הייתה מונחת עליו, והוא לא עשה כך, ומה הוא עשה? הוא הפך לקד הערה שהתחתית כלפי מעלה, והנח עלי ספר תורה, והניח את הספר תורה על הקד הזה, והדר יתב במיטה, ואחר כך ישב על המיטה. כסבר רב הונה היה בדעה, עשו לשב גבי מיטה שספר תורה מונח עליה, ופליגה דרבה בר חנה, דאמר רבה בר חנה רב יוחנן, מותר לשב אגבי מיטה שספר תורה מונח עליה. ואם לחשך אדם לומר, ואם בן אדם יבוא וילחוש לך ויגיד לך, איך ייתכן, הרי יש מעשה ברב אלעזר שיושב על המיטה, ונזכר שספר תורה מונח עליה, ונשמט וישב על גבי קרקע, ודומה כמי שהקישו נחש. זה לא, זה לא זה. תגיד לו, מי שמנסה לדחות את הדין שלי על פי המעשה הזה, תגיד לו, אתם, מה שקרה שם, לא היה, לא היה כך שספר תורה היה מונח על המיטה. אתם ספר תורה על גבי קלקה אבי. עכשיו רשי מסביר. אנחנו מסתכלים ברשי, בקטע העליון של השורות העליונות של הצורות, השורות הקצרות, על גבי קלקה היה ספר תורה מושלח, דיקה ביזיון היתרה, לכך נצטער, לכך הוא, הוא נשמט מהמיטה באותו מעשה עם רבי אלעזר. כי רשי אגב קודם לכן כתב ונדמה לו מרוב צער כמי שכלשו נחש. הצער לא היה לפי שהוא ישב יחד עם ספר תורה על אותו מיטה, אלא שהוא הגיע לשם, שהוא ישב על המיטה, הוא שם לב שהיה ספר תורה על הרצפה, וזה גרם לו צער, ולכן הוא נשמט וישב על גבי קרקע מרוב צער על כך שהספר תורה הייתה על הרצפה. כעת סימון חדש, צורת המשולש, ובצד כתבנו סדרה של מימות של רב יהודה אמר שמואל בניין מזוזה. אמר רב יהודה אמר שמואל, כתבה המזוזה איגרת פסולה. מה הכוונה לכתוב איגרת? א', זה אומר שהוא כתב את המזוזה בלי סרטוט וגם בלי דקדוק בחסרות ויתרות. יש מילים ש כותבים אותם חסרות, מה הכוונה? שאם יש תנועת חולם וו למשל שמהווה תנועה, כותבים בלי וו. אז אם הוא לא הקפיד על חסרות, אז הוא כתב מילה שלא צריך להיות וו עם וו. ויתרות גם ההפך, הוא לא הקפיד על זה. אז זה הכוונה של כתבה איגרת פסולה. מי טיימה, למה יש להקפיד על הדברים אלו? עתיה, יש גזירה שווה כתיבה, כתיבה מספר. ורשי מסביר ומביא שני פירושים. כתיבה, כתיבה, רשי כותב, הוא כתבתם על מזוזות, זה הפסוק אחד. ויש פסוק שני, אצל גט אישה וכתב לה ספר כריתות. אז הגזירה שאומר לנו בשני התחומים רואים את המילה כתב, ובאצל גט כתוב גם ספר, וספר וכתב לה ספר כריתות. ספר הוא בניגוד לאיגרת, ולכן יש להקפיד על הסרטוט ועל דקדוק הלשון. הנה מי עוד אפשרות להסביר את הגזירה שווה, כתוב זאת זיכרון בספר. מה הספר בי דקדוק? אף מזוזה בי הדקדוק. נמשיך בגמרא. ויאמר רב יהודה אמר שמואל, תלעה במקל פסולה. אם הוא חיבר מזוזה למקל ושם את המקל בדלת בכניסה, פסול. מה איתה אימה? בשעריך בעינן. המזוזה צריכה להיות תלויה בשער עצמו, לא על מקל שמעמידים אותו בשער. תניה נמי אחי, תלעה את המזוזה במקל או שניחה אחר הדלת, סכנה ואין במצווה. רשי כותב שניחה אחרי הדלת שקבע בכותל אחורי הדלת, כלומר בפנים הבית. שבית מונבז המלך היו עושים בפונדקותיהן, כן, זכר למזוזה. וכאן רשי מסביר. קודם כל, מה הכוונה של סכנה? רש"י אומר, סכנה מן המזיקין, שאין הבית משתמר בה עד שיקבענה בצורת הפתח, כי הלכתה ולא במקיל. מה עם בית מונבז? אחרי שאמרנו שלא תולים מזוזה במקיל, מסופר פה שהם היו עושים משהו כזה. אז רש"י אומר, היו עושים בבולד הקטן, כן? פונדק היינו, בית של ענים בו עוברי דרכים בדרך. מלונה. ואין חייבים במזוזה, דלאב דירת קבעו. כי לתני לקמן, בהתחילת, פרק התחילת, הדר בפונדקי בארץ ישראל, כל 30 יום פטור מן המזוזה. ושל בית מונבז המלך, כשהיו מהלכים בדרך, נושאים מזוזות עמהן ותולין אותן בפונדק במקיל. עד הבוקר, זה הבוקר שהם יצאו משם, זכר למזוזה. לפי, למה היה חשוב להם לעשות זכר למזוזה? לפי שלא היו דרים לעולם דירה קבע, אלא הולך היה מעיר לעיר בכל מלכותו. הם היו תמיד בנסיעות, אז אם לא היו עושים כך, היה נשכח מהם בכלל המושג של מזוזה. כי כל מקום שהיו, היו מעט זמן בכל מקום, ובכך לא היו חייבים מעיקר הדין במזוזה. אז עשו את הדבר הזה זכר למזוזה. נמשיך בגמרא, שתי שורות מסוף העמוד. ויאמר רב יהודה משמואל, מצווה להניחה את המזוזה בתוך חללו של פתח. שורת רימה פשיטה, מה אני צריך רב יהודה לספר לי את זה? בשעריך מרחמנה. המילה בשעריך שכתוב פה בתורה בעניין המזוזה, וכתבת על מזוזות ביתך ובשעריך, זה משמע מקום סגירת השער. מה זה מקום סגירת השער? זה בתוך החלל של הפתח. אז מה מוסיף לנו רבי יהודה משמואל שלא הייתי יודע מעצמי? תשובה, סלקה דייתך אמינא, אוהיל ויאמר רבה, מצווה להניחה, יש המצווה להניח המזוזה. אנחנו ממשיכים לדף למד ג' בטפח הסמוך לרשות הרבים. מה הייתי חושב? כמה דמרחק, כמה דמרחק, מה לי יותר טוב? ואז הייתי שם את המזוזה בכלל מבחוץ, לא בחללו של הפתח, כי ככה אני מרוויח עוד יותר שמירה שנותן לנו המזוזה. כמה שמלן שלא לחשוב כך, לא להניח אותו בטפח הסמוך לרשות הרבים, ברשות הרבים, אלא צריכים להיות בחלל עצמו. רק ש הדין של רב אומר מצווה להניחה בטפח הסמוך לרשות הרבים, הדין שלו זה אומר לנו עדיין בחלל הכניסה, רק שאם העובי של חלל הוא מספר טפחים, מניחים את המזוזה בטפח הכי קרוב לרשות הרבים. אבל לא כמו שהיה אב אמינו לומר, כמה דמרחק מה לי להניח אותו אפילו ברשות הרבים שלא בחלל הפתח, זה באמת לא. ויאמר רב יהודה, אמר שמואל, כתבה המזוזה על שני דפים. עכשיו אנחנו נמשיך בפירוש הגמרא על פי פירושו של רש"י. תוספות בראש העמוד מביא פירוש אחר למשפט כתבה על שני דפים. לפי רש"י, כמו שציינו בשוליים, את השמע בעמוד אחד על אותו חתיכת קלף, השמע בעמוד אחד, והיה המשמע אצלו עם רווח ביניהם, רווח של גיל, של גביל, של חלק, רווח קלף שנשאר ללא כתיבה, ואז טור שני והיה עם שמוע. לפי תוספות, מה שכתוב פה, כתבה על שני דבים, זה כפשוטו, על שני חתיכות, חתיכות קלף. והיה עם שמוע על חתיכה אחת, והיה עם שמוע על חתיכה שנייה. בכל אופן, רב יהודה אומר שאם כתבו את המזוזה על שני דפים, פסולה, מטבעי, כתבה על שני דפים והניחה בשני סיפים, פסולה. אם הוא עשה כך, מה זה בשני סיפים? רש"י אומר בשני מזוזות של פתח, יש צד ימין וצד שמאל, וככה הוא חילק את הקלף הזה, יוצא ששמע ישראל על מזוזה אחת, על עמוד אחד. כשאנחנו מדברים על מזוזה, פה אנחנו מתכוונים לעמודים שמהווים את הכניסה, שער או הכניסה לבית. היום משתמשים במילה משקופים, למרות שבמקורות המילה משקוף הוא החלק העליון, כמו שכתוב אצל מתנות דם של קורבן פסח, על המשקוף ועל שתי המזוזות. מה כתוב פה שוב פעם? אם הוא כתב את המזוזה על שני דפים והניחה בשני סיפים, פסולה. עכשיו נדייק, בסף אחד כשרה. אז אם הוא כתב את המזוזה בשני דפים והניח אותם בסף אחד, זה יהיה כשר. לא כמו רב יהודה מר שמואל שאמר שעצם כתיבת המזוזה על שני דפים פוסל. הגמרא עונה לטובת רב יהודה מר שמואל, מה שכתוב פה, כתבה על שני דפים והניחה בשני סיפים, לא שבפועל הוא הניח את זה בשני סיפים, ראויה לשני סיפים, כמר. מה זאת אומרת? אם הוא כותב את המזוזה בשני דפים, זה מאפשר לחלק אותם ולהניח אותם בשני סיפים. אבל, וזה פסול, מספיק שהוא כתב אותם בשני דפים לפסול, כמו שאמר רב יהודה אמר שמואל. רש"י כותב ראויה לשני סיפים, שניח גביל, חלק גביל זה הקלף, שניח גביל חלק בין דף לדף, ראויים לחלק לשתיים, חציה כאן וחציה כאן. נמשיך בגמרא, ויאמר רב יהודה אמר שמואל, במזוזה הלוך אחר עקר ציר. ציר קשור לציר של דלת, שעליו הצירים שעליו הדלת מסתובב. מהי עקר ציר? מה הקשר לציר דלת לענייננו? אמר רב עדה, אבקת. קודם כל, מזוזה מניחים אותה בצד ימין של הכניסה. אם באים מרחוב לתוך בית, במשקוף הימני, שם קובעים את המזוזה. אבל יש מקרים שמקום קביעת המזוזה לא כל כך ברור, וזה הנושא שלנו. רב, שאלנו מה זה עקר ציר, אז רב עד אמר אבקת. רש"י, אבקת אותו חור שבאיסקופה, שבאיסקופה דהיינו הרצפה שבו נמצא הדלת, ויש חור ברצפה שציר הדלת סובב בו. עכשיו, מה הצורך לנו לתשומת הלב על אותו חור, אותו מיקום הציר של הדלת? היכי דמי, זו השאלה של הגמרא. מה שכתוב פה הלוך אחר עקר ציר, על מה מדובר? כגון, תשובה היא כגון, פיתחה דבין תרי בתי, בין בי גברי לבי נשי. כעת אנחנו מדברים על מה שכתוב פה בתי, אפשר גם להסביר כמו שני חדרים שהולכים מחדר מיד לתוך חדר שני, בלי מסדרון. ויש דלת שמפריד, יש פתח דלת בין חדר לחדר. עכשיו אנחנו אמרנו מקודם שמניחים את המזוזה בצד ימין, אבל צד ימין ביחס לאיזו חדר? בי גברים, מקום שגברים מסתובבים, מתאספים באותו מבנה. בי נשי, רשי אומר, זה מקום לחצי השני או החדר השני לאשתו של בעל הבית, שהיא יכולה לעשות מלאכתה בהצנע. אז אנחנו מתמקדים כעת בפתח שבין שני החדרים האלו. אז איפה קובעים את המזוזה? איפה שנמצא אותו אבקדה, עקר ציר. אז איפה שנמצא, שוב פעם, אותו אבקדה, שמה קובעים המזוזה. אז נכון שביחס לחדר אחד זה נקרא צד ימין לכניסה שלו, אבל לחדר השני זה יהיה צד שמאל שלו. אבל כפי שאמרנו, אין מה לעשות, צריכים להכניע באיזו צד מניחים את המזוזה במצב כזה. אז הגמרא אומרת, הקביעות תלוי בעקר ציר. נמשיך בגמרא. ריש גלותא בנה ביתה. ריש גלותא הוא בנה מבנה, אמר לרב נחמן, קבע לי מזוזתא, תטפל במזוזה, תקבע את המזוזה. אמר רב נחמן, תלי דשי ברישה. כאן יש מחלוקת רשי ותוספות איך להסביר את המשפט הזה. אנחנו נמשיך עם רשי, ורשי כותב, תלי דשי ברשה, המידה סיפה בבניין תחילה. תמיד שוב פעם, מה שאנחנו מכנים המשקופים, תמיד המזוזות, המשקופים קודם, ואחר כך כבר ברור המזוזות. למה סדר הדברים חשוב? למה לא קובעים באיזושהי עמוד עץ מזוזה, עמוד עץ מנותק, נקבע בו מזוזה, ואחר כך נקבע אותו עמוד עץ בתוך פתח הדלת? למה שוב פעם צריך קודם לקבוע את המשקופים ואחר כך לחבר את המזוזה? דגמרינן מציצית. לומדים הלכות מזוזה מהלכות ציצית. תכתיב בה תעשה. בהכנת ציצית התורה מקפידה על עשייה, ומכך לומדים אתה עושה את המזוזות ולא מן העשוי, לא מדבר שכבר מוכן ואחר כך אתה מחבר את המוכן לבגד. והיא כוונה תחילה המזוזה בסיפה. אם קובעים קודם את המזוזה באותו עמוד שיהיה המשקוף, ודאי הסיפה בבניין, ואחר כך אתה קובע את העמוד הזה בתוך הבניין, המבנה עצמו, הבלי עשוי המזוזה קודם שתבוא לידי מצווה. מה המצווה? לקבוע את המזוזה בתוך מבנה קבוע. ואם אתה הופך את הסדר, קובע קודם המזוזה לעמוד ואחר כך קובע את העמוד לתוך המבנה, זה מה שנקרא מן העשוי. והמצווה אומרת תעשה ולא מן העשוי. עד כאן שיעורנו להיום.